ויגדלו הנערים, סליחה רבותיי, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש שם יושב אוהלים. ושמים לב, ישנם שני דברים שמבדילים בין עשיו ליעקב. הראשון זה תכונת אופי או דרך התנהלות. עשיו הוא יודע ציד, אומר רש"י, יודע לצוד את הבריות בפיו, הייתי קורא לזה מניפולטיבי, יודע להתחכם, יודע להשיג את המטרה אפילו שלא בדרך הישרה. אי אפשר להאשים אותו, הוא לא בבית המדרש, הוא בשדה, הוא איש שדה. יעקב הוא איש תם, כי ליבו כן פיו, אבל הוא נמצא באוהל בבתי המדרש. אז במי יבחר יצחק? יצחק הוא שילוב של השניים, הוא תמים, וואו איזה תמים, הוא עולה תמימה, אבל הוא איש שדה. ויצא יצחק לסוער ובשדה. הוא כל כך תמים, שלא רק בבית המדרש הוא תמים, גם בחוץ הוא תמים. אז במי יבחר יצחק? במי שהוא איש שדה, למרות שהוא יודע לצוד את הבריות בפיו, כלומר, בחוץ צריך להתחכם. אתה יודע, קצת להיות מניפולטיבי. להגיד ימין כשאתה רוצה שמאל כדי להשיג את המטרה. או יבחר מישהו איש תם, יושב אוהלים, ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו. שימו לב מה כתוב פה. כן, יודע יצחק שהחיים האמיתיים, סליחה שאני אומר פה, אני אומר זה מדרש הקהילתי, אז זה קהילתי, זה שלום, חיים אמיתיים זה בשדה. צריך להיות שייך לבית המדרש, אבל החיים האמיתיים זה בשדה. האם אפשר להיות גם בשדה תם? יעקב אבינו מברר שכן. בפרשה שלנו, פרשת ויצא, יעקב אבינו מגיע והנה באר שדה, הנה יעקב מתגלה גם בתור איש שדה. כדי להיות שייך להיות בשדה וטעם, צריך קודם כל להתאמן בבית המדרש 14 שנה בבית שם ועבר. ואנחנו הולכים להיכנס פה לסוגיה שאנחנו כבר עסקנו בשבוע שעבר, סוגיית הביטחון, איך אפשר להיות תמים בשדה, במקום המסובך, לא במקום הפשוט והישר, אפשר לומר קצת אמורפי, אלא בשדה שמתנהלים החיים המתוחכמים המסובכים. לא יעשה פה ניסוי, פעם עשיתי ואמרתי איזה שיעור, למי יש פה סיבוכים? כולם הרימו את היד, כולל מי שהעביר את השיעור, שזה אני. כולנו יש לנו סיבוכים, והסיבוכים זה חלק מהבלתי של העולם הזה. אפשר לומר, ואני אומר את זה לא בהגזמה, תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אפשר לומר שהאדם נמדד לפי המידה שלו, היכולת שלו להתמודד עם סיבוכים באמונה. יעקב אבינו, כמו שאומר רבינו הרב צודי, היה חייב היום מלאים סיבוכים, מלאים סיבוכים. שום דבר לא היה פשוט אצלו. הלידה והנערות לצד עשיו והברכה, ואחר כך עם נשיו ועם חותנו ועם ילדיו ועם עשיו ועם האחים. איך פרעו, יעקב אומר לפרעו, ימי מגוריי מעט ורעים. תראו מה זה, האבא שלנו, האבא של כל ישראל, מעט ורעים. אומר רבינו, החיים היו מסובכים, אבל העניין שיעקב לא היה מסובך. זה שיש לך סיבוכים, זה לא אומר שאתה צריך להיות מסובך. הפוך, אתה צריך להיות תם. כשהסיבוכים כל כך גואים, החוכמה זה להישאר תם. להיות תם שמיישר את כל הסיבוכים. איך עושים את זה? איך לא מאבדים את התמימות? איך ממשיכים? ומה זה אומר להמשיכים התמימות? זו הסוגיה שלנו שאנחנו עוסקים בה אחרי משבוע שעבר. שבוע שעבר עסקנו בפסוק של דוד המלך, השלך על השם יהבך והוא יכלכלך. יש לך מסע כבד על הכתפיים, ולמי אין מסע כבד? תשליך אותו על השם, הוא יעזור לך. קודם כל הוא יישא איתך את המסע, הוא יהיה שותף, ועוד הוא גם ייקח מעליך את המסע, הוא יפתור לך את הבעיה. רק תשליך על השם יהבך. אבל איך עושים את זה? איך משליכים על השם? בזה עצרנו שבוע שעבר. איך עושים את זה? איך זורקים את המסע על השם? איך שלוקחים אותו להיות שותף? המגיד מדובנה היה מגדולי הממשילי משלים. בשלי המגיד בדוגנה. הוא שאל שאלה על הפסוק. איך אשלך על השם יאבך? או יפה. אילן, עוד, עוד, בשאלה איך אשלך על השם יאבך? אותי, זה הכל מעדן, זה הכל עידוד של השיעור הזה, זה שיעור חשוב. אומר רבותיי, כן, אני עבד את זה שבא שעבר, נכון, אתה צודק. איך משקרים על השם יאבך? אומר המגיד ידעו במשל, משל מופלא, אומר אני אחד הלך בדרך, זה שייך לדף של שבוע שעבר, לא גמרנו את הדף, אז אותו משל אני מכניס היום. הולך אני בדרך, ציקלולו על כתפו, ועובר לפניו השיר הדור במרכבה, רואה את העני המסכן, אומר לה אני, וואי כל כך קשה לך, בוא תעלה למרכבה ביחד איתי. אני שמח, עולה למרכבה ומתחיל לסור. באמצע הדרך מפנה העשיר את ראשו אחורה ורואה שאני במרכבה או למסע נשאר לכתפו במקום להניח את המסע. אומר העשיר לעני, למה אתה לא מניח את המסע על המרכבה? אמר לו אני, לא 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 לא, מספיק שאתה נושא אותי, גם את המסע שלי תיסה. אומר המגיד מדובנה, איזה כסחה לעני הזה. אבל איך יש הבדל, כשנושאים את העני כבר במילה נושאים גם את המסע של הכתפו. זה המשל, אני משאל, אם אתה מבין שהקדוש הוא נושא אותך, תתחיל להבין שהוא נושא גם את המסע שלך. וזו הבנה מאוד מאוד עמוקה. ביטחון לא מתחיל מזה שאתה אומר, ריבונו של עולם, תהיה שותף איתי בצרות. סליחה שאני מתרגש. זאת אומרת, ריבונו של עולם, אתה שותף איתי בחיים, לא שותף, אתה נושא אותי בחיים. מי אני? מי אני ומה אני אם לא שאתה נושא אותי, בראת אותי, עם היכולות שלי, עם הכוחות שלי, עם הכישלונות שלי, שבוע שבוע דיברנו עם המתנות שאתה נותן לי. זו הבנה כל כך עמוקה, נצטר להתבונן בקצת היום, תלך עוד פסוק של דוד המלך. אתם יודעים, דוד המלך היה רגל רביעי במרכבה, הוא לא סתם רגל, הוא רגל חשוב מאוד, כי אתם יודעים שכיסא של שלוש רגליים, בקושי עומד. מה שמיימי זה הכיסא זה הרגל הרביעי. דוד המלך זה הנפש שלה. איך מפנימים ערכים של אמונה? כך אומרים חז"ל בזוהר הקדוש, דוד דה כזה נפש לכנסת ישראל. איפה זה בנפש? איפה זה לא רק רעיונות גדולים, לא רק לומר דברים גדולים, לא רק לדבר, איפה זה מונח בנפש? איך דוד המלך אומר, שומרה על השם נפשי כי חסיד אני. אז בי הרב קוק, חסיד זה אחד ששייך לוירטואוזיות גדולה, ברעיונות, במידות. הנפש צריכה להיות שמורה. זה גם בנפש נמצא אדם עלול, כשהוא מדבר דברים גדולים, לאבד את הנפש שלו. איפה זה מופנם? בתוך תנועות הנפש היום יום יום, בתוך התחושות, הרגשות. כל כך הרבה פסוקים יש בתהילים שמדברים על איך שהנפש חיה את הגודל. וזה לא פשוט. כידוע לכם, כשמישהו זוכה פה לומר קצת תהילים, רוב פרקי תהילים זה לא הללויה, הללויה וקודשו, הללויה וקודשו, זה בכלל לא, רבותיי. החצי הראשון של תהילים, רבותיי, זה פרקים מאוד לא פשוטים. כי הצלת נפשי משאול תחתיה, אומר דוד המלך, האמונה הצילת נפשי משאול. מי אומר דיבור כזה? מי יש לו חשש שהנפש שלו תהיה בשאול? חייתן עם יור דיבור. וואי 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 וואי, איזה פנים חדשות באו לך. אבל מי אומר מילים כאלה? שלולי האמונה הנפש שלי הייתה בשאול, בבור. בכמה פרקים רואים שדוד המלך חלה באיזה מחלה, וחשופה דבר, שרק האמונה הצילה אותו ממנו. שלא נדבר על הצרות שלו מבית ומחוץ. דוד זה רגל רביעי במרכבה. וכשאתה מגיע ומוצא שבת לעשות סעודה, זו סעודת דוד המלך. כי משיח זה לא אחד שצומח מתוך שהכל פשוט. אני אגיד מילה אחרת, אני לא אסתבך את זה יותר מנהל. דוד המלך הוא מלך המשיח, מלך המשיח הוא ברנפלי, תולדה של הנפילים, של הנפילות, של הדברים הנפולים. לכן הרבה פסוקים של ביטחון נאמרו על ידי דוד המלך. אז למדנו שבוע שבוע פסוק אחד של תהילים בתהילים נ"ה, השלך על השם יאבך ויכלכלך, והיום עוד פסוק. איך עושים את זה? זה השאלה, איך עושים השלך על השם יאבך? מה הרצפט? ודאי זה לא קל מה שנגיד היום, אבל לפחות זה יסלול לנו איזה מסילה. שאלו את רבינו אגרא. יש לכם דפים רבותיי. שאלו את רבינו אגרא, כיצד הוא מצוות הביטחון? תביא להם דפים, זה מאוד חשוב. אמר, כבר פירש לנו דוד מלכנו, אם לא שיביתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. בואו רגע נסביר את הפסוק, תראה נתבונן בכל הפרק הזה. אם לא לשון שבועה, אני נשבע ששיביתי ודוממתי נפשי, ועשיתי את נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אומר הגאון, פירוש, כמו התינוק היונק, לאחר שאכל כדי סובעו, אינו דואג כלל מה יהיה לאחר זמן. כגמול הזה עלי נפשי. כמו הגמול שעל אמו, כגמול עלי נפשי. פעם נסעתי, לפני שנים נסעתי, זוכר את הציור הזה, נסעתי בקו 400 מבני ברק לירושלים. לא יודע איך היום ללחות הזמנים שלו ואיך השירות, אבל אז היה מצוי שאתה מחכה בתחנה ואוטובוס קובר והוא מלא. לא יודע אם זה גם היום קורה, כבר מזמן לא נסעתי ב-400. פשוט עובר והוא מלא. חיכיתי בתחנה, לא הייתי שם יחידי, כולם היו קצת, התחילו לחכות, והאוטובוס גם איחר, האוטובוס הראשון מגיע, מלא, עובר. אתה רואה שהמתח מתחיל לגרות. מה לעשות? האוטובוס שני עובר. זה היה די מאוחר בלילה, זה לא אוטובוס כל 5 דקות. אני התחיל שם המתח לעבוד, היה רק אחד שם שהיה לחוץ בכלל, היה תינוק בעגלה. כולה שהיו לחוצים, מה יהיה, מתי נגיע ואיזה שירות זה, והוא היה רגוע, רגוע, רגוע. אני זוכר את הציור הזה שנחקק בגבי, התינוק הזה היה כל כך ניכר, כולם, כולל ההורים שלו, קצת מה יהיה, ואיחר, אוף השירות הזה, הוא היה רגוע, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אומר הגאון, אתה צריך לתפוס את עצמך כלפי הקדוש ברוך הוא, כמו תינוק יונה כלפינו. תסתכל על התינוק הזה, כשהוא אוכל כל כך בשלווה עם הבקלח האלה שלו, יש לה בקלח, אתם יודעים מה זה בקלח? ספרדים גם יודעים מה זה בקלח. לספרדים יש את הבקלח, אבל אשכנזים רק מדברים על זה, חולמים על זה. עם הבקלח הזה והחלב שזולג לו ככה אחרי שהוא סבר ככה ישן, זה מתוק, מתוק מדבש. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. שאלה איך עושים את זה? איך מגיעים לזה? איך מגיעים לתפיסה כזו שאתה תופס את עצמך כמו גמול, גמול לשון יונק. לא אחד שנגמל, אלא אחד שעדיין יונק, כך לפי הגאון. איך אדם מגיע לתפיסה כזו? זה דבר שצריך הרבה הרבה תרגולת. איך מגיעים למצב שבו אתה כגמול עלי אמו? יש לך מסע כבד. איזו משימה לא פתורה, איזו התמודדות מסובכת. זה דבר שהפתרון שלו לא נראה באופק. אם זה דבר בריאותי, או נפשי, או מערכת יחסים, או בחינוך ילדים, איך אתה מוסר את הצרה לקדוש ברוך הוא כגמול עלי אמו? איך עושים את זה? כשזה אנחנו נפנה להתבונן בכל הפרק, זה לא פרק ארוך. פרק של 3 פסוקים בתהילים, אחד מהשיר המעלה שאנחנו אומרים, בימים אלו בין מנחה, אחרי מנחה של שבת. מזמור קוף למדל. מאוד חשוב המזמור הזה. שיר המעלות לדוד. תראו מזמור, 3 פסוקים שכל אחד נראה תלוש מהשני, כי הוא לא קשור. שיר המעלות לדוד. אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני. זה פסוק א'. פסוק ב', אם לא שיביתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. פסוק ג', יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. מה הקשר בין 3 הפסוקים האלה? איך 3 הפסוקים צריכים לזמור? איזה לימוד יש? איך אדם מגיע למצב שהוא משווה, שלנפש שלו הכל שווה? מה זה שאם לא שיוויתי? שיוויתי הכוונה היא, דיברנו על זה, לא במקום הזה. שיוויתי הכוונה מידת ההשתמות. שום דבר לא מסעיר אותי. לא גורם לי מטען רגשי כלפיו. כי הכל אני יודע זה בא מריבונו של עולם. זה יסוד הבחינה של אדם בעולם הזה. למה יש סיבוכים בעולם? אתם יודעים למה יש סיבוכים? אמרתי לכם, האדם שיגיע לעולם הבא בעיקר נבחן איך התמודדת עם הסיבוכים שלך. כי הסיבוכים זה נקודת מבחן מאוד משמעותית. כשאתה יודע שזה מגיע מריבונו של עולם, כל היחס הוא שונה. זה מגיע מאותו אחד שיצר אותך. זה מכוון, זה לא במקרה, זה בשבילך, זה לא נגדך. אתם יודעים שהרב קוק אומר, אני אוהב לדבר על זה, בטח גם פה, משהו היה פה כמה פעמים, בטח אנחנו כבר שמעתם את זה, אבל זה כל כך חשוב. אדם בבוקר, קם בבוקר, אומר ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. של הרב הוא, כל צורכיך? בשלמה אם היית אומר שעשה לי צורכי. כל אחד יודע שאת הצרכים שלו, מה שיש, הקדוש ברוך הוא נתן. כל צורכי? כל מה שאני צריך? האם הרווקים והרווקות שעוד לא התחתנו, הנשואים שעוד אין להם ילדים, אלה שיש ילדים ואין להם יכולות לחנך אותם, לא יודע, כל כך הרבה סיבוכים. איך אתה יכול בבוקר לומר שעשה לי כל צורכי? איך אפשר? כל צורכי, אדם קם בבוקר, פוקח עיניים ואומר, ברוך אתה השם שעשה לי כל צורכי, איך אפשר לומר דבר כזה? שואל הרווק, תראה איזה בהירות של אמונה יש בפקיחת העיניים בבוקר. מה שאתה צריך יש לך, מה שאין לך, כי אתה צריך שלא יהיה לך עכשיו. בנקודת הזמן הזאת, אתה צריך שלא יהיה לך. וואו, איזה אמירה, איזה מבט. הרב קוק מיד אומר, רגע, זה רק כשאתה פוקח עיניים בבוקר. ביום יום קשה לומר את זה. וגם לא טוב לומר את זה, כדי שלא נהיה בשוויון נפש. אבל יש בזמן בבוקר שאדם משווה את הנפש שלו, שיוויתי. ודומנתי, שקטתי את השערה הנפשית שלי. אני לא במתח, אני לא בטלטלה, אני לא בטוב. למה? כי אני יודע שאני כגמול עלי אמו. איך אדם מגיע למצב כזה שהוא משווה לנפש שלו? זה נקרא מידת ההשתוות. הבעל שם טוב אומר שפירוש הפסוק שיוויתי השם, גם פסוק של דוד המלך, שיוויתי השם לנגדי תמיד כי ממני בא למות. מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? שכל דבר הבא לה אני משווה אותו, שווה בעיניי. משבחים אותי או מגנים אותי, הולך לי, לא הולך לי, זה הכל שווה בעיניי. למה? כי שיוויתי השם נגדי תמיד, כי ממני בא למות. תמיד אני יודע, זה חסד של הקדוש ברוך הוא שעושה איתי. הוא עושה את זה למעני, קשה להבין את זה, קשה לתפוס את זה, קשה להרגיש את זה. אדם יכול להגיע למדרגה שהוא מדומם את הנפש שלו. לא שהיא לא נעה, לא שהיא לא פועלת, לא שהיא לא חרוצה, אבל היא לא במתח. למה? כי הוא כגמול עלי אמו. איך מגיע אדם למדרגה כזו? אומר דוד המלך בפסוק הראשון, השם לא גבה ליבי, אני לא חושב שאני צריך להגיע להכל, אני צריך לעשות את התפקיד שלי, לא גבה ליבי, לא רמו עיניי, לא הילכתי בגדולות ובנפלות ממני. פירוש הפסוק על פי המלבין, נלמד היום פירוש המלבין. יש אנשים שכל החיים שלהם זה תסכול, למה הם לא מישהו אחר? סטייל הביצה שהתחפשה, אתם מכירים את הסיפור הזה? אתם מכירים, רבותיי? אתם לא מכירים? אני צריך לספר את הסיפור, הביצה שהתחפשה? מכירים, אני גיליתי שזה לא רק הביצה שהתחפשה, זה הפיל הפורי שהתחפש, והקוף שהתחפש. יש סדרה שלמה של סיפורים כאלה לגיל 4-5, על אותו סטייל של הביצה שהתחפשה. הבעיה שברגע שאנחנו עוברים לגיל 6, כבר איבדנו את הספרים הללו. האמת היא שהספר הזה מאוד חשוב. השם לא גבל, לא יודע אם הספר הזה, אני האמת היא לא זוכר בדיוק כתוב הספר הזה. צריך לבדוק שזה לא הביצה שהתחפשה למישהו, וזה האחר הוא אני, וכל מיני דברים כאלה, אבל גבות הלב מציין שעובר הגבול בחפצו ותשוקותיו, משתוקק למשהו שהוא לא יכול להשיג. ודוד הולך, אני לא גבל לי. אפשר לומר, בטח, דוד המלך היה המלך, אבל אנחנו מדברים על השנים שהוא עוד לא היה מלך. הוא היה רועה צאן, איזה רועה צאן? הוא היה דחוי, נדחה, כי אביו ימי עזבון. השם לא גבל לי, ולא רמו עיניי. רגע, בוא נקרא את כל הרמב"ם. גבות הלב מציין שעובר הגבול בין חפצו ותשוקותיו, בין מכמות בין איכות. למשל, חפץ להיות כאחד מלכי מרום, עובר גבול התשוקה ואיכות, או גיבור יותר משיש לו. ויש עוד מדרגה, לא רמו עיניי. מדרגה, רבותיי, מאוד חשובה. השאלה אם אנחנו יכולים לקנות את המדרגה הזאת. מה זה לא רמו עיניי? רום עיניי מציין העובר הגבול בשכל העיוני. הוא מנסה להשיג הכל. מה שהוא לא מבין, לא קיים. הוא לא יכול לתפוס שיש משהו מעבר להיגיון שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל. אפשר לסגור את ה... תודה רבה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בינה. להבין ולהשכיל. רק שאת הדלת רק לסגור. רבותיי, הנקודה, אני רוצה לומר נקודה מאוד חשובה. האם אנחנו יכולים לשחרר במקום שזה למעלה מן השכל שלנו, להאמין שיש חשבון למעלה ממה שאנחנו משיגים? אתם יודעים, כשאדם הולך לרופא, זה לא על מנת לזלזל במדע. המדע הוא מאוד חשוב, אבל המדע יש לו גבול, יש עוד חשבון למעלה מן החשבון. ראיתי ברב שטיינמן, זה צד שאומר שכשאדם הולך לרופא, הוא הולך לשמוע מה היה הפתרון אם הוא היה רגוף. אנחנו לא רגוף, אנחנו גם נשמה. זה אומר רבותיי שיש עוד חשבון. איך אומר הרמב"ן, והר"ן ורבנו בחיי, אי אפשר להיות מאמין אם לא מאמין שכל העולם כולו ניסים נסתרים. ניסים נסתרים בכל דבר שזה מונג על פי המוסר. הדרגה המוסרית שלך תשפיע על ההנהגה שלך. אתה לא רואה את זה בטבע, אבל אתה צריך להאמין בזה. שים לב, אתה יהיה אחד כזה שלא רמו עיניך. אל תהיה אחד כזה שמה שאתה לא משיג בשכל כאילו לא קיים. זו גאווה, זה לא אמיתי. אדם צריך להרגיש כמו דלי שזורקים אותו לתוך באר או לתוך ים. יש את המים שהוא מצליח להכיל בתוכו, יש את המים שהוא לא מצליח ומרגיש שהם מקיפים אותו מבחוץ. אנחנו נמצאים רבותה בים של אין סוף. צריך לתת לזה משל, זה כמו ילד שיש חלק מהנהגותיו של אביו או אמו שהוא מבין. הוא צריך לתפוס שיש הרבה שהוא לא מבין, כי הוא לא מבין את הפסיכיקה שלהם, את המבט שלהם, את העתיד שלהם, את האינטונציה שלהם, גם זה הוא לא מבין. מה בדיוק הם רצו לומר בקול הזה שהם רוצים לומר? את הקונסטרוקציה עכשיו, את העולם, רבותיי, הוא ילד קטן מול אבא גדול. העולם נוצר על ידי אבא גדול. לא הכל אנחנו מכילים משכלים. גדול האבא שהרבה ממה שהוא עושה, הוא נותן לנו להבין. בתנאי שאנחנו לא נתקלט בגאווה הזו שמה שאנחנו לא מבינים לא קיים. אומר דוד אומר, למה יכולתי לשים את עצמי כגמול? לא בגלל שאני טיפש וחסר דעת, אני מבין ולומד. יש חלק שאני יודע שאני לא מבין. קשה לי ואני לא מבין, אני יודע שאני לא מבין. יש לי את היכולת לשחרר. כי לא רמו עיניי. לא הילכתי בגדולות ובנפלות ממני, אומר הרב, תכף תראו, אומר הרב, לא ניסיתי להבין מה שצריך להרגיש אותו. יש דברים שצריך להרגיש ולא להבין. יש לך קושיות בשכל, אבל קודם כל תרגיש. זה אמיתי, זה כל כך פשוט שזה ככה. אבל זה לא בהיגיון, זה לא רציונלי. האם אפשר לשים את הרציונלי בצד, רבותיי? לא לדחות אותו, לא לזזל בו, אבל לתת לו את הגבול שלו. לשים אותו בגבול. זו מידה מאוד חשובה לאדם שרוצה להיות עם ביטחון. זה מאוד קשה, כי בזמן שלווה, כשאנחנו לא נדרשים לזה, אנחנו מתעצמים שאנחנו מבינים הכל. מבינים ומסבירים, גם ברוחניות אנחנו מבינים הכל. זה בדיוק העניין. שכל ותורה צריך להיות כמו דלי בתוך באר. להרגיש את המים שהוא מכיל בתוכו, ואת המים שהוא לא מכיל ומקיפים אותו, וזה ים אינסוף. אינסוף. אני רוצה, רבותיי, להשתמש במשל שגמול עליהם, או קצת נעלה מגיל של גמול. ילד בן 5. איך אנחנו מצפים שילד בן 5 שלנו יתייחס אלינו, לעולם שלנו? אנחנו רוצים הרי שחלק ממה שאנחנו עושים הוא יבין. לא כל אנחנו רואים לו, אתה לא מבין, אבל אנחנו רוצים שהוא יבין שלא מורה. יש חלק שהוא לא מבין, כי אנחנו אדם גדול יותר ממנו. הרבה מהפסיכיקה שלנו לא מבין, מהמבניות המחשבתית שלנו לא מבין, מהמורכבות שלנו לא מבין. אני רוצה לעמוד מול אלוקים פה ילד בן 5, זה אפילו לא משל, כי אנחנו לא ילד בן 5 מול הקדוש ברוך הוא, מול אבא גדול. בואו נתחיל קודם כל ילד בן 5 מול אבא. יש לו הרי הורים, רבותיי. תחשבו, איך אתם רוצים שילד בן 5 שלכם יעמוד מולכם? תגיד, אבל אני לא מבין. למה זה ככה? יש משהו שהקדוש הוא עושה שאנחנו לא מבינים, כדי שאנחנו נעמוד מול אבא גדול. וזאת תחושה מאוד חשובה של אדם צריך לקנות. אי אפשר להיות כגמול אם אתה לא כזה שלא רמו עיניים. אומר המלבין, לא רמו עיניים. רום עיניים מציין העובר הגבול בשכל העיוני. אם יחשוב שהשגתו היא בלתי מוגבלת ושופט בשכלו בעינים אלוהים שמלמעלה משכל האדם, אין לו את מה שאי אפשר לדעת, אי אפשר להשיג ואי אפשר להמשיג. יש בכם רבותי סודות שאנחנו לא משיגים. התחושה הזו היא כל כך מניחה את הדעת, כל כך משחררת. יש דברים שהם אמיתיים, מתרחשים ומחוללים, אנחנו לא משיגים אותם בשכל. יכולת לשחרר זה יכולת של ענווה מול ריבונו של עולם. אומר המלבי, מה זה כגמול עלינו? רצונו לומר, זה קצת שונה מהפירוש של הגר"א, שנדמה בכל עניו כגמול מחלב, לא כתינוק כנק, אחד שנגמל מחלב, כל זאת הוא ינק, הוא ינק, עכשיו הוא אין לו פרט החלב, נשיג לו. כאן הייתה לו שקית חלב צמודה, עכשיו מי ישיג לו אוכל? אז הוא מתחיל לדאוג, עכשיו אין לו יניקה. אז הוא מתחיל לדאוג, הוא לא מתחיל לדאוג, כי הוא יודע שאמא ואבא ידאוגים לו לעוד הרבה אמצעים אחרים. אז מה שחשבת שיביא לך את הפרנסה כבר לא נמצא. מה שחשבת שיצינור השמש רק כבר נסתם. מה אתה דואג? יש לך אבא ואמא, תשליך אותם על הצלם, תשליך את עצמך עליהם, כגמול עליהם. שמעתי מאחד מגדולי הדור שהייתי אצלו, שהסביר לי מה הכוונה יחל ישראל מעתה ועד עולם. היום, אתמול בלילה, היה לי דוגמה מאוד טובה לזה, אצלנו בבית. ילד קטן קורא לאמא שלו, אמא אילונה, אמא עוד פעם לונה, אמא, כמה פעמים הוא יכול לקרוא לה עד שיתענה לו? יפה! עד שיתענה לו. לפי אני נמצא בחדר, אני כבר משתגע, אני כבר סופר 14 פעמים, 15 פעמים. אשתי לא יכלה לענות לבן שלי הקטן אתמול בלילה, לא יכלה לענות לו. הוא התעורר. אמא, אמא, אמא. אמר לי אותו אחד מגדולי הדור, יחל ישראל, אם אתה מרגיש שאתה תינוק, תקרא לקדוש עד שהוא יענה לך. כל הזמן, אל תפסיק, אל תגיד. אמרתי כבר פעם אחת, זה לא עזר. על התינוק או לא תינוק, כי גם הוא של אמא, תקרא בקול גדול, אמא, אבא, עד הסוף, עד שהוא יענה לך. כלומר, פסוק ג' זה עוד פירוש. מה זה כגמול עלינו? יחל ישראל השם מעתה ועד עולם. תמשיך כל הזמן להתפלל, תייחל אליו. למה אתה מקווה? למה אתה מחפש? הוא יענה לך, אז תקרא לו עוד פעם. ועוד פעם. עד שיענה לך, אם אתה רוצה, הוא יענה לך. תקרא עוד פעם ועוד פעם. רבותיי, וזה קורה. אדם שמייחל עוד ועוד, אז הוא מרגיש שהקדוש הוא עונה לו. אתה יודע, זה שאתה מרגיש שהקדוש עונה לך זה שנפטרה הבעיה, אתה מרגיש ענייה, אתה מרגיש מענה, אתה מרגיש שקיבלת מענה, זו תחושה מיוחדת במינה. האם אנחנו יכולים לתפוס את עצמנו כאנשים גדולים, אבל ביחס לקדוש ברוך הוא לתפוס את עצמנו כגמול עלינו? זה צריך ענווה גדולה לזה. אני כל הזמן שם לנגד עיניי, מה אני מצפה שילד הקטן שלי בן 4-5, מה הוא ירגיש כלפיי? האם אנחנו איבדנו ברגע שנעשינו כבר מבוגרים, אחרים בשדר, איבדנו את היכולת לעמוד מריבונו שלנו להרגיש כגמול? צריך ענווה בשביל זה. בייחוד אנשים חשובים כמותכם, משכילים, אינטליגנטים, שעיקר מאוויים בעולם זה להשכיל ולהיטיב מתוך זה שמשכילים ומבינים את הכל ומנהלים פה מערכות ומבררים כל דבר בשכל. האם איבדנו את היכולת הזו להרגיש כגמול עלינו? זה הרי כל כך משווה לנפש סוג של רגיעה במנוחה. אני מסור בידיו של ריבונו של עולם, הוא ידאג לי. קראנו בשבוע שעבר את המדרש, או זה לפחות היה בדף, הבוטח באשר חסד עשה בנו רבי יונתן, אני אגיד שהוא הבוטח באשר חסד עשה בנו, עוד פסוק בתהילים, רבי יונתן ורבי אלעזר אמרו, אפילו רשע גמור הוא בוטח באשר, מובטח לו שחסד עשה בנו. תנאים, עוד השני תנאים, רבי יונתן ורבי אלעזר, שני תנאים. לא שאני אומר, זה לא ועוד חסידי, רבותיי. שבועות חסידים זה לא דבר שראוי לכבד אותו, אני כבר לומר לכם, שני תנאים, אפילו רשע גמור, הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. ביטחון פועל, כי ביטחון זה סימן שיש לך מדרגה נכונה של עמידה כלפי ריבונו של עולם, אם אתה מצליח להיות כגמול, כן. זו מדרגה. אומר המדרש, איך דוד המלך התנהג כלפי ריבונו של עולם? בלי כבוד, כשאני מול ריבונו שלו, אני לא דואג לכבוד שלי. ביזה עצמו על המצוות, רדף אחרי המצוות. הנה עוד דוגמה, זה רק סימן, מה זה אדם שמרגיש כגמול? אין לך אדם בישראל שביזה עצמו על המצוות. וואי, 9:15. איך אני יודע, אולי הרב הגיע? אין לך אדם, אני חייב לקרוא לכם רבותיי את המדרש הזה. זה רבותיי, זה לימוד. מה זה עובר? לא, אנשים יחכה, הרב קשתי, אני רק מחמם. עוד לא הגיע? אז עוד קצת חימום. רב מוישה, תסמן לי. אין לך אדם מישראל שביזה עצמו על המצוות יותר מדוד. בלי כבוד, זרוק את הכבוד. צריך לזרוק את הכבוד, רבותיי. כשאתה עומד מול ריבונו שלו, כגמול אלי אמו. זה מאוד קשה להיות בשתי פוזיציות, רבותיי. פוזיציה אחת שאנחנו כלפי האוהלים, אנחנו, כל אחד הורש כבהג, אדון בביתו, מושל בכל אשר לו. וכלפי ריבונו שלו להיות כגמול אלי אמו. זה מאוד לא פשוט להיות בשתי הפוזיציות הללו. ביזה עצמו על המצוות. אחד מגיע לתפילה, הוא כמו שר ואדון, הוא שאתה תלית עם האתרה של כסף, מתנהל חשיבות, מקבל עלייה חשובה, ביזה עצמו על המצווה. אין לך אדם בישראל שביזה עצמו על המצוות יותר מדוד. שאמר לפני אלוקים, השם לא גבה ליבי בשעה שמשכן לשמואל למלך, לא רמו עיניי בשעה הרגתי את גוליית, לא הלכתי בגדולו בשעה שהחזירו במלכותי, מלכותי. ומנפלאות ממני, מה זה לא הלכתי בנפלאות? בשעה שהעליתי את הארון. זה לא היה יותר מדי מופרש ממני. מסרתי נפש על זה. אם לא שביתי ודוממתי נפשי, כשם שהתינוק הזה אינו מתבייש להתגלות לפני אמו, כך שביתי נפשי לפניך. לא נתביישתי להתבזות לפניך לכבודך. זה נקרא כגמול. כל כך מתוק. עמתי. אני כל כך רוצה לקרוא את הרב קוק, אני רוצה להספיק רק את הפסיקים. אז זה כתוב, רבותיי, אדם ובהמה תושיע, שאומרים, אומר את הגמרא בחולין, אלו בן אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. וואו. זה אנשים שזוכים לישוע. אדם ובהמה תושיע, שאדם שהוא גם אדם וגם בהמה. איך אומר דוד המלך? הגיע הרב קשתיאל. ואני בער לא עד ולא עדה. עזרת השם, נמשיך שבוע הבא. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. שנזכה ללמוד ולמד שור לעשות ולקיים, רבותיי, לקיים. לא הספקת את זה, רבותיי, אבל זה תמיד אנחנו לא מספיקים את הדף.